אני אשתדל, אם זה לא מספיק בכל, תאותתי לי ואני אעלה. מעולה. ערב טוב, שבוע טוב. קודם כל, חייב לפתוח באמת בנימה אישית, שאני מתרגש על הזכות להיות כאן, להיות חלק מהתאספות של אנשים שבשבוע לא קל, בשבוע מאתגר לפני ימים טובים יוצאים מהבית לגיבוש וחיזוק. אני אהבתי את ההגדרה, שזה בעצם זה משלים את השני. ואני רוצה לפתוח ולדבר על נושא שהרבה פעמים לא מדברים עליו, לא מתייחסים עליו באופן ישיר. אנחנו הערב מתחילים בעזרת השם לומר סליחות. ועבור רובנו זה לא הפעם הראשונה שאנחנו הולכים להתחיל סליחות. לא הפעם הראשונה ולא הפעם השנייה ולא השנה הראשונה ולא השנה השנייה. באופן כללי אנחנו מתמודדים הרבה מאוד עם הדברים שאנחנו עושים לא בסדר. וזה חלק ממה שאנחנו עושים בחיים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם במוצאי תשעה באב אנחנו יודעים שיש מנהג, פעם נהגו אותו הרבה, היום נוהגים אותו קצת, לקחת את הקינות בסוף תשעה באב ולשים את זה בגניזה, בגלל ששנה הבאה ייבנה בית המקדש וכבר לא נצטרך. שנה הבאה לא ייבנה בית המקדש, אם נצטרך לצערנו נקנה חדש. אבל זה אנחנו יודעים שנוהגים בקינות. סליחות, אף אחד לא שם בגניזה. אנחנו יוצאים מהימים הנוראים ואנחנו נעמוד שם בעוד שבועיים בערך, אחרי יום כיפור, כשיש לנו ביד את הסליחות, ויש לנו ביד את המחזור של ראש השנה, את המחזור של יום כיפור, ואף אחד מאיתנו לא ישים את זה בגניזה. אף אחת לא תגיד, אוקיי, שנה הבאה אני אהיה בסדר, שנה הבאה אני לא אצטרך לבקש סליחה. בכלל לא. אנחנו יודעים מראש שכל מה שנעשה עכשיו, וכמה שנתחרט, וכמה שנתקן, בשנה הבאה אנחנו נהיה כמעט באותו מקום. היהדות יוצאת מנקודת הנחה שבכל שנה אנחנו מתאספים בבתי הכנסת, קוראים את ההלכת, דופקים על הלב, אומרים אשמנו, בגדנו, ואף אחד לא משקר. מהאדם הגדול ביותר, גדולי ישראל, נכנסים לבית הכנסת, ואף אחד לא אומר משהו לא נכון. כולם נכנסים ואומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, וכולם צודקים, וככה זה הולך להיות. השאלה הראשונה שעולה מתוך זה, זה למה? למה אנחנו נמצאים במקום הזה? בתחושה הזאת שאין לנו את היכולת לתקן, אנחנו יודעים שאין לנו את היכולת לתקן, ואין לנו את היכולת להפוך להיות אנשים מושלמים, ואנחנו יודעים שאנחנו לעולם לא נגיע לשם. למה אנחנו בכלל פה? מה המטרה? בשביל מה אנחנו משחקים את המשחק הזה? אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו חוזרים, בסוף אנחנו באותו לופ, משנה לשנה, ממקום למקום, אנחנו כל הזמן עושים את אותו דבר, ואף אחד אפילו לא מצפה שנצליח לצאת מהלופ הזה של התשובה והבקשה. יש לנו את הרצון, בהחלט. אבל השאלה, בגדול, קודם כל, לאיפה אנחנו הולכים עם זה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנחנו הולכים להעביר את השבועיים הקרובים בהמון המון התחפרות ושיח על כמה אנחנו לא בסדר. ואני יודע, גם במקום שלי כמחנך, גם במקום שלי בקירוב רחוקים, שאחד הדברים הראשונים שלומדים במבוא ל, זה לא להתחפר בדברים השליליים. לא לדבר כל הזמן כמה היינו לא בסדר, ואם עשינו טעות, ממשיכים הלאה, מסתכלים הפנים קדימה, עוברים הלאה, לא מתחפרים, לא נוגעים כל הזמן במוגלה ובדברים הקשים. וזה לא מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לעשות הפוך בדיוק. אנחנו מתחילים הערב, הספרדים התחילו כבר בראש חודש אלול, אנחנו האשכנזים מתחילים הערב במוצאי שבת, מתחילים את הסליחות, מתחילים את הוידויים, וככל שמתקדם הזמן, ככל שאנחנו מגיעים ליום כיפור, אנחנו נכנסים לזה עוד יותר, עוד וידויים ועוד אמירות על כמה אנחנו לא בסדר, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. השאלה, למה זה טוב? למה זה טוב שאנחנו מדברים על כמה אנחנו לא טובים? ועל כמה אנחנו לא בסדר, וכמה גרוע לנו, וכמה שאין לנו סיכוי, וכמה שלאיפה שלא נלך זה לא יתקדם. מילא שזה ככה, אבל גם כל הזמן לדבר על זה וכל הזמן להיכנס לזה, מה, מה, מה המטרה? למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? זה לא מוציא אותנו באווירה ובהרגשה טובה יותר. אז אני רוצה להתחיל עם מדרש מדהים. מדרש הוא מוכר, ועדיין בכל פעם שרואים אותו, הוא נותן טעם חדש. המדרש הזה לוקח אותנו הרבה מאוד שנים אחורה, לפני בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא פונה למלאכים, ואנחנו רואים, תכף נקרא את זה בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם, חכמים דורשים שהוא פונה למלאכים, והמדרש מתאר, אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. כשהוא בא לברוא את אדם הראשון, יש בלגן בשמיים. המלאכים מתחלקים לקבוצות, למפלגות, לקיטים קיטים ולחבורות חבורות. מהם אומרים אל ייברא, ומהם אומרים ייברא. יש מלאכים שאומרים כן, זה נשמע רעיון טוב, האדם זה רעיון טוב, תברא אותו. אבל יש מלאכים שעומדים ואומרים אל תברא. ולמה? חסד אמר ייברא, שהוא גומל חסדים. לאדם יש תכונה של גמילות חסדים, כדאי שיהיה בעולם, בעולם החדש הזה שאתה עכשיו בורא, כדאי שיהיה אדם שייצג את החסד בעולם. אבל לעומתו קמה מידת אמת ואומרת, ואמת אמר אל ייברא, שכולו שקרים. ואנחנו מכירים את האדם הזה שכולו שקרים. כל אחד ואחת מאיתנו נפגש עם בני אדם, וכולנו יודעים שהאדם הוא כולו שקרים, זה ממש נכון. ועומדת מידת האמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא, הסטמפל של הקדוש ברוך הוא, מה שמייצג את הנהגת השם בעולם, מידת האמת, ועומדת אל תברא את האדם שכולו שקרים. צדק אמר ייברא, שהוא עושה צדקות. אבל שלום אמר אל ייברא, שכולו קטטה. וגם את זה אנחנו מכירים, את האדם שכולו קטטה, בכל מערכת יחסים, בין חברים, בין משפחה, בין אנשים, כולו קטטה. והקדוש ברוך הוא עומד והוא שומע את הטענות מכאן ומכאן, הוא שומע סיבות כן לברוא, והוא שומע סיבות לא לברוא. וכביכול, אין תגובה שיכולה לענות על מה שאומר את האמת, על מה שאומר מידת השלום, שהוא כולו שקרים, שהוא כולו קטטה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. הדאוד הכתיב ותשלך אמת ארצה. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, אין לי תשובה. האדם שאני הולך לברוא הוא באמת כולו שקרים, הוא באמת אדם שכולו קטטה. ולמרות זאת אני משליך את האמת מלפני, אני משליך את האמת לאדמה, אני משליך את האמת, אני לא רוצה להתמודד עם הטענה הזו כביכול, בגלל שאני רוצה את האדם כמו שהוא, שכולו שקרים. אז קודם כל, כשאנחנו לומדים את המדרש הזה, אנחנו מבינים שהתחושות האלה של של הדיסוננס שאנחנו מרגישים, של השקר הפנימי שאנחנו מרגישים, זה לא באג, זה פיצ'ר. מלכתחילה, עוד לפני שמישהו מאיתנו הגיע לעולם, עוד לפני שהאדם הראשון בא לעולם, היה ברור שהאדם שיברא הוא אדם שכולו שקרים. ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והביא אותו פה לעולם, למרות שהחותם שלו וההתנהלות שלו וההתנהגות שלו אמרה, מה פתאום? אי אפשר להביא כזה דבר, אי אפשר לברוא דבר כזה. ועומד הקדוש ברוך הוא ומשליך את זה לארץ, ומלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על תכסיה שלך? רש"י מסביר שזה החותמת, תעלה אמת מן הארץ. והם מבקשים, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, שהאמת, הדבר שאתה כל כך גאה בו, ככה יבוזה, ככה יהיה בארץ. והקדוש ברוך הוא כביכול לא עונה. אחר כך אנחנו רואים, אמת מארץ תצמח. אבל מבחינת בריאת העולם, האדם נברא כשכולו שקרים. וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת לגבי עצמנו, אני לא יודע אם זה חיובי או שלילי, אבל קודם כל שנדע, בראו אותנו כולו שקרים. אבל אני רוצה לעמוד רגע על ההגדרה הזו, כולו שקרים. מה זה אומר שקר? כשאני שואל מישהו, מהי בירת בולגריה? והוא עונה לי שזה יוהנסבורג במקום סופיה. יפה.
עד מעט היא לוקחת את המקום שקר. לגמרי. האם כשמישהו אמר לי משהו לא נכון בטעות, האם הוא שיקר? הוא טעה? הוא לא שיקר. בשביל לשקר צריך לדעת את האמת. זאת אומרת, השקר כל הזמן מתמודד מול האמת. כשאנחנו מדברים על אדם שכולו שקרים, אנחנו לא אומרים שהאדם טועה. זה לא שהאדם הולך לכיוון אחר בטעות. הוא יודע את האמת. וכשאנחנו מגדירים את השקר הזה, אנחנו גם מבינים שלכל אדם בפנים יש את היכולת לזהות את האמת. וההנחה הזו היא הנחה שהיא מאוד מאוד חשובה ומאוד משמעותית כשאנחנו מדברים על ימי התשובה וימי הרחמים ובכלל על בריאת האדם. אנחנו רגילים לחשוב על זה ששינויים שלנו יקרו באמצעות דברים שאנחנו נשמע מבחוץ. אנחנו נתחזק בדבר ההוא, נשמע שיעור ממנו, נעשה כך וכך, ואז אנחנו נמצא את הדרך לחיזוק. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהאדם כשהוא נברא, הוא נברא עם אמת פנימית. והתנועה של תשובה, התנועה של חשבון נפש, התנועה של הבנה, היא לא מהחוץ אל הפנים, היא לא ללכת לברר מה קורה במקומות אחרים ואז לקחת את זה פנימה, אלא הפוך. התנועה היא מבפנים אל החוץ. קראנו את זה עכשיו בפרשת השבוע, כי המצווה הזו אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך ולא רחוקי. הראשונים לומדים שזה מדבר על תשובה, וגם אם זה מדבר על כל התורה כולה, בסוף אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הדבר קרוב אליך בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב לא במובן שזה קל, לא במובן שלעשות תשובה זה קל ופשוט, לא במובן שלקיים את המצוות זה קל ופשוט, אבל במובן הזה שבשביל להתחיל צריך להתחיל מהפה ומהלב, בגלל שלכל אחד יש את האמת מידה, את המקום של האמת, את המקום הכי פנימי שלו שממנו הוא יוצא למסע, והמקום של החיבור מתחיל דווקא מללכת ולחפש מתוך ניקיון מסוים, לבוא ולהגיד, רגע, למה אני באופן אישי מצליח להתחבר? למה, מה מדבר אליי? ומהמקום הזה להתחיל לעשות את התנועה כלפי חוץ, להבין לאיפה צריך לחתור ולאיפה ללכת. והביטוי הכי חזק שאנחנו מוצאים לקול הפנימי הזה, הוא בתקיעת שופר. ואני רוצה לדבר על נקודה מאוד משמעותית בסיפור הזה של תקיעת שופר. נקודה שלי באופן אישי מאוד הפריע הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים שבראש השנה תוקעים 100 תקיעות. 100 תקיעות זו המצווה, ההרחבה של המצווה בבית הכנסת במהלך התפילות מגיעים ל-100 תקיעות. איך הגיעו ל-100 תקיעות? אז מלמדים אותנו חכמים לזכר היבבות של אם סיסרא. סיסרא, אמא שלו בכתה מהבכיות, ולזכר, כתוב שם, ותייבב אם סיסרא, לזכר היבבות של אם סיסרא, אנחנו תוקעים אצלנו 100 תקיעות. עכשיו, סיסרא היה איש רע מעללים, אדם שיצא להרוג, להשמיד את עם ישראל בכוח, בלי שום סיבה, נטו בגלל שנאת ישראל. הוא יוצא למלחמה מתוך ביטחון ומתוך אמונה שהוא יצליח באמת להשמיד את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא עושה נס, והוא לא מצליח. ואמא שלו מחכה בבית, והיא בטוחה שכרגיל הבן שלו יחזור הביתה מהמלחמה, עם הניצחון, עם ההצלחה, עם מה שהיא תמיד רגילה. ובשירת דבורה, דבורה הנביאה מתארת את אמא של סיסרא יושבת ליד החלון, מבעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. היא יושבת עם השעון או איך שהיא קרא את הזמן באותם ימים, והיא מחכה לבן שלה, והבן שלה חוזר הביתה, והיא מחכה עוד חצי שעה, עוד שעה, והילד לא חוזר הביתה, והיא מתחילה לדבר עם החברות, והחברות אומרות, אל תדאגי, הכל בסדר, הוא פשוט צריך לקחת עוד קצת שלל, תכף הוא יבוא הביתה והוא יחלק והוא ייתן והוא יעשה, אבל הלב של אמא מרגיש שמשהו לא בסדר, והיא מחכה ומחכה ובוכה. ותייבב אם סיסרא. ואת הדמעות האלה אנחנו רוצים לזכור בראש השנה. והשאלה מתבקשת. אנחנו מדברים על אמא של איש אכזר, של אדם רשע, של אדם שכל המטרה שלו הייתה להשמיד, להרוג ולאבד. דווקא את הדמעות שלה אנחנו רוצים לזכור ביום הגדול הזה של ראש השנה. איך זה קשור? מה אנחנו נמצאים במקום הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, מבטאים את הקול הפנימי הזה שלנו, מדברים עם הקדוש ברוך הוא במקום הכי ישיר שיש לנו, אנחנו והוא מבטאים את הקול שאי אפשר לומר במילים, צעקה כל כך גדולה שאיש לא ישמע, את הדבר הכל כך פנימי הזה אנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא, ושם אנחנו מבקשים לזכור את הדמעות של אם סיסרא. שם אנחנו רוצים לזכור את האמא המרשעת של אותו רשע שבכתה, שתבכה. את מי זה מעניין? התשובה היא שבעצם מאיפה אנחנו יודעים כמה דמעות בכתה אם סיסרא? יפה, שאלה מצוינת. והתשובה היא שמישהו ספר. זאת אומרת, גם האישה הרחוקה הזו, גם האישה המרשעת, שהבן שלה רשע ושהחינוך שהוא ספג בבית הוא חינוך של רצח ושל תרבות אלימה כל כך, אבל כשאימא שלו בוכה, מישהו סופר, בגלל שכל דמעה יש לה משמעות. והמסר שאנחנו מביאים לנו בראש השנה זה שלא משנה כמה רחוק אנחנו נמצאים, ולא משנה איפה בכלל האדם נמצא, אם את הדמעות של אותה אמא מישהו ספר, אם את הדמעות של אותה אמא הקדוש ברוך הוא או המלאכים וידעו שהם יודעים בדיוק על מה מדובר, אז על אחת כמה וכמה אנחנו, שוודאי לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממנה, ודאי שכל דמעה וכל רגש וכל הנחה וכל תחושה נרשמת וכתובה ובאה לידי ביטוי בקשר שלנו. וכשאנחנו מדברים על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בחר לברוא אדם שהוא דובר שקרים, זאת אומרת אדם שכל הזמן מתמודד עם האמת הזו, הוא יודע שהאמת קיימת וקשה לו, בגלל שהבריאה היא בריאה שסוחבת למקום של חומר, למקום של קושי, למקום שמתרחק מהאמת. והאדם יודע שהאמת קיימת. ויחד עם זאת, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה במקום הזה, של ההתמודדות, של הדובר שקרים, של ההתמודדות, של הקושי, של האתגר, וכל מחשבה, כל דמעה, כל הנחה, הדבר הכי קטן, הכי מזערי, נספר והופך להיות חלק מהתיק שלנו שעומד שם כלפי מעלה. וזה הדבר הראשון שהתקיעה מלמדת אותנו. כשאנחנו מדברים על עצמנו ואנחנו מחפשים הרבה פעמים דברים בחוץ, ואנחנו רוצים להתחזק כמו שהתחזקו שמה, ולהתרגש כמו שזאת מתרגשת, ולהיות צדיק כמו שהוא צדיק. בסוף אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך. אותך עם ההתמודדויות, עם האתגרים, עם הקושי הזה מול האמת, בגלל שכל מאמץ וכל צעד נחשב. וכל דמעה וכל הנחה נספרת. לפני כמה חודשים הייתי בבית חולים הדסה בירושלים, מרכז דוידסון, בניין חדש יחסית. נכנסתי, הגעתי שם לקומה הראשונה, המעלית נפתחה בדיוק כשהגעתי לכניסה למעלית, נכנסתי פנימה ואני מחפש את הכפתורים אוטומטית על הקיר, מחפש את הכפתורים, איפה... אין כפתורים. בינתיים הדלתות נסגרות. אני אומר, אוקיי, בסדר, בינה מלאכותית וזה, אני אומר בכל המעלית, קומה שבע, שום דבר. אני מנסה ואיפה, מתחיל קצת קלסטרופוביה. וכאילו המעלית שמעה שאני מפחד, האורות נחבו. אוקיי, חושך, מעלית סגורה, אין כפתורים, כל הטוב ביחד. אחרי כמה שניות, שוב, זה הרגיש כמו נצח, אבל אחרי כמה שניות, הדלת נפתחה, נכנס איזה רופא, איזה משהו, אני מיד קפצתי החוצה, ואז אני מגלה שבמעלית הזאת מזמינים את המדרגות, מזמינים את המעלית מבחוץ, הכפתורים הם בחוץ, רוצה להגיע לקומה 7, לוחצים קומה 7, ואז מגיעה מעלית שמעלה אותנו לקומה הנכונה. עכשיו, חוץ מהפחד האישי ולהרגיע את הנשימה, אחר כך אני חשבתי על זה, גם במקום של אבא, גם במקום של מורה, וגם אמרתי במקום של, בעבודה שלי בנפש יהודים, סטודנטים עם סטודנטיות, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שיש דרך מאוד מאוד ברורה איך עולים למעלה. אנחנו יודעים, אנחנו למדנו בישיבות, שמענו בסמינרים, יש מסלול, יש דרך, יש ספר הוראות, ככה עולים. אבל לא לכולם זה מתאים. יותר נכון, אצל כל אחד צריך למצוא את הדרך האישית ואת הדרך הנכונה שלו לעלייה, ואת הכפתור המיוחד ואת הדרך שמפעילים את המעלית. כי אם ננסה לעלות בדרך שאמרו לנו שכך עולים וזה הדרך לעלות למעלה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם דלת סגורה בחושך. המשימה שלנו והמטרה שלנו זה למצוא קודם כל לעצמנו את הכפתורים שלנו, למצוא לילדים שלנו, לילדות שלנו, למצוא לתלמידים ולתלמידות את הכפתורים האישיים שעוזרים לאנשים למצוא את הדרך שלהם לעלות למעלה. בגלל שבסוף לא נפלטי ממך ולא רחוקיי בפיך ובלבבך לעשותו. לכל אחד יש מערכת הפעלה אישית, ולכל אחד יש את הפה שלו ואת הלב שלו ואת הדרך שבה הוא בוחר לעלות ואת הדרך שבה הוא יכול לעלות. ולכן התנועה של התשובה, התנועה של החיבור חייבת להיות תמיד מבפנים אל החוץ, למצוא את מה שנכון לי, להתמודד כל הזמן עם האמת והשקר שכל הזמן עומדים לנו בבסיס של הדבר הזה, של החיים שלנו פה בעולם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא ביקש דווקא את ההתמודדות הזו. הוא לא ברא אדם שדובר אמת, והוא לא ברא אדם שיודע את כל מה שנכון, והוא לא ברא אדם שאין לו התמודדויות, הפוך. את האמת הוא השליך, והאמת צומחת מהארץ. רק כשאנחנו עושים את הבחירות שלנו, וכשאנחנו מחזקים את היכולת שלנו לבחור בטוב, שם אנחנו מצליחים למצוא לעצמנו את הדרך באמת לעלייה, את הדרך לחיבור ואת הדרך להתרוממות פנימית. אני רוצה לגעת בנקודה נוספת, כי כשאנחנו מדברים על שופר, ואנחנו מדברים על התיקון הגדול של תקיעת השופר ושל החיבור הזה שיש לנו למעמד הזה של עקדת יצחק, המעמד שאבא הולך לשחוט את הבן שלו, ואז הוא שומע צליל, הוא שומע קול מהקדוש ברוך הוא שאומר, עזוב, את הבן שלך אני רוצה, ולמרות הכל אני רוצה את הבן שלך, אני מאמין בו ואני מאמין בילדים שלו ואני מאמין בנכדים שלו. וכשאנחנו עומדים שם ואנחנו מזכירים לעצמנו את הדבר הזה, אנחנו זוכרים שאנחנו פה עם מטרה, ואנחנו מתחזקים ואנחנו בונים לעצמנו את מערכת היחסים הנפלאה הזו. ועל שופר אפשר לדבר המון עד שמגיעים לשנה הזו, בגלל שהשנה 50% מהעבודה אין לנו. השנה שבת קודש, ביום הראשון אין תקיעות, וזה מסוכן. כתוב בגמרא ששנה שאין מראים לה בתחילתה, שנה שלא עושים כל תרועה בתחילת השנה, מראים לה בסופה. ראיתי בירושלמי שהוא עושה חשבון שהשנים שבהם נחרב בית המקדש היו שנים שבהם ראש השנה חל בשבת. זאת אומרת, שנה שלא תוקעים בתחילתה, שלא מראים בתחילתה, מראים לה בסופה. וזה ממש מסוכן, והיסטורית היו עם זה בעיות. היו שנים קשות במיוחד, שבהם לא הייתה תקיעה בהתחלה, ובאמת נגמרו לא טוב. יחד עם זאת, תבדקו את זה היסטורית, היו גם שבתות הפוכות, היו שנים הפוכות. שנים שבהם השנה נפתחה בלי תקיעה, ולמרות דברי הגמרא, הם כן היו בסדר. איך זה עובד? אז ראיתי דבר נפלא. נתחיל קודם כל עם הנקודה של תקיעת שופר, ואני ראיתי בשבת, הדקתי את זה בכתב יד, כי אפילו לא הצלחתי להדפיס. לא, אני בסדר, תודה. דברים מדהימים שכותב המשך חוכמה על הנקודה של התקיעה עצמה. אומר לנו המשך חוכמה כך: התקיעה מכניס זכות ישראל, מה שנחלו מיצחק, למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה עבור שם השם יתברך כי נקרא להם. זהו זכות עקדה שבניו עוקדים, שימו לב למשפט הבא, בניו עוקדים כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים שם עם השופר בעיקרון בכל שנה, וביום שני של ראש השנה גם השנה, אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו את כל הקשיים, את כל ההתמודדויות שלנו, את כל המאבקים שלנו מול האמת כבני אדם דוברי שקרים. ואנחנו נזכרים בכל הפעמים שהתאמצנו, שאני יודע שהייתה ציפורן שלא הייתה, שככה הדלדלה בשבת ולא תלשנו אותה, למרות שזה נורא נורא עצבן בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, ואת אותה פעם ששכחנו להעביר את המקרר למצב שבת ואכלנו רק את מה שהיה בחוץ בגלל השבת, ואת כל האתגרים וההתמודדויות הקטנות האלה אנחנו מזכירים לעצמנו שם כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. אז זה קודם כל כשאנחנו מדברים על תקיעת שופר. אבל השנה, למרות הסיכון מצד אחד, ולמרות החיבור הגדול שאנחנו משיגים בדבר הזה מצד שני, אנחנו מבטרים על זה. ולמה אנחנו מבטרים על זה? בגלל איזושהי סיבה מאוד מאוד משונה. כי יכול להיות שיהיה אדם שירצה לתקוע, שזה בסדר, מותר, אבל הוא לא ידע כל כך טוב לתקוע, אז לכן הוא ייקח את השופר, ולא יהיה לו מישהו בבניין או מישהו שהוא יכול לזה, הוא יצטרך לעבור ברשות הרבים, שרשות הרבים זה, בירושלים יש אולי רשות הרבים אחת. אוקיי? זה צריך הרבה כללים, זה 16 עמה וכמות של אנשים. אוקיי? אולי הוא יעבור שם וילך לחכם וימצא איזושהי דרך, ואז הוא יעבור את ה... הוא יטלטל ברשות הרבים, ולכן עם ישראל כולו במשך 2000 שנה לא תוקע בשופר. כי אולי יש בן אדם שלא יודע לתקוע, ואולי יבקשו ממנו בדיוק להיות בעל תוקע, כי הם לא יתארגנו מראש, ואולי יהיה לו חכם שגר במרחק של רשות הרבים, שרק הוא יוכל לעזור, אז אולי הוא יטלטל, ואולי ואולי ואולי, ולכן עם ישראל מסתכנים עד עצם היום הזה. ראיתי לזה סיפור, משל נפלא. למלך, כל המשלים הטובים מתחילים עם מלך, וגם כאן מלך שהיה לו שר שהתנהג בצורה לא טובה, התנהג לא בסדר. והמלך, כמו כל המלכים של אותם ימים, גזר עליו גזר דין מוות. הוא חוזר הביתה מפוחד ולא יודע מה לעשות, הוא הולך למות, המלך גזר, המלך עשה. ואשתו אומרת, תשמע, יש לי קצת קשרים שם, וואו, אני אכנס למלך, אני אפטפט איתו, אני אדבר איתו, נעביר את ה... אני אשתדל להעביר את רוע הגזירה. היא הולכת למחרת בבוקר, אישה טובה, ניגשת למלך, מתחילה לדבר איתו, משכנעת אותו, והמלך אומר, את יודעת מה? שכנעת, קיבלתי, עבר. נהדר. אחרי כמה שנים, קורה סיפור נוסף עם שר אחר, והשר הזה גם נגזר עליו גזר דין מוות, והוא חוזר הביתה ואומר לאשתו, תשמעי, לפני כמה שנים היה כזה סיפור, אשתו של אותו שר הלכה למלך בקלת הגזרה, גברת בבקשה, תלכי מחר בבוקר למלך, דברי עם המלך, תפלי, שיוריד את הגזרה, בוא נגמור עם הסיפור, זה המתכון. והיא אישה טובה, הולכת למחרת בבוקר, דופקת בדלת, נכנסת אצל המלך, ואיך שהמלך רואה אותה, הוא אומר לה, מה קרה לך? היא כולה חבולה, מוקה, פצועה. הוא שואל, מה הסיפור? אז היא אומרת, לא, אני התגלגלתי במדרגות, וזה אומר, זה לא מפעם אחת וזה לא ממדרגות. מה קרה לך? ואז היא מתחילה לספר, שכן, האמת, בעלי לא נעים, שאני לא עושה את מה שהוא מבקש. אז יש לו דרכים משלו להסביב. והמלך רואה אותה ואומר, את באת לפה כסנגור, את באת לפה בשביל לעזור לו, אבל האמת שאת ממש קטגור, שכנעת אותי בדיוק הפוך. והמשך חוכמה מביא את המשל הזה בשביל להסביר לנו את מה שקורה כשאנחנו לא תוקעים בשופר בשבת. הוא אומר, שבת היא בת הזוג של עם ישראל. וכשאנחנו עוצרים מתקיעת שופר בשבת, בעצם השבת היא הסנגור שלנו, כי אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים, תראה על מה אנחנו מוכנים לוותר, תראה כמה אנחנו מוכנים להסתכן כדי לשמור על השבת הזו, כדי לשמור על בת הזוג שלנו על שבת קודש. והמלך מקבל, הקדוש ברוך הוא מקבל את בת הזוג, והוא מקבל אותה כסנגור. ואז השאלה היא איך השבת הזאת נראית? איך בת הזוג שלנו נראית? אם באמת היא מגיעה קלה נאה וחסודה, שרואים שבעלה מכבד אותה ונותן לה את המקום, אז באמת היא יכולה להיות בת זוג, היא יכולה להיות בת זוג שהיא סנגור ושהיא נותנת את המקום הזה. אבל אם חלילה היא נראית חבולה ופצועה, ונראה שלא מכבדים את השבת כמו שצריך, אז אנחנו מגיעים באמת לשנים, ששנה שאין מריעים בתחילתה, מריעים בסופה. ולכן אני מרגיש שדווקא השנה הזו, זה שנה שאנחנו כולנו מסתמכים ומסתמכות על אלה, על הנשים, בדגש על הנשים, שנותנות לנו את האפשרות להפוך את השבת לכל כך מיוחדת כמו שהיא. ולמרות האתגרים, ולמרות הקשיים, ולמרות השבועות המורכבים, והעבודה, והילדים, וכל הבלגן, אין אצלנו משפחה, שלא משנה מה עברנו השבוע, שלא יהיה צ'ונק לשבת בבוקר, שלא יהיה מרק או דגים או משהו לליל שבת. והמקום הזה של כבוד השבת, ולפעמים אנחנו גם יכולים להרגיש שוואו, זה לא היה שבת מכובדת, בגלל שהגעתי ברגע האחרון והיה חופש והילדים, והוא נפל והוא עשה וזה היה ממש מינימלי. אבל אם לא השבת לא היינו מתכנסים לסעודת שבת, ואם לא השבת לא היינו עוצרים ולא היינו מכריחים את עצמנו לשבת לשלוש סעודות לפחות את הבסיס, אז כל אחד ואחת מאיתנו, כשאנחנו מגיעים השנה לבית הכנסת, או כשאנחנו נמצאים בבית ומרגישים בלב את החיבור לקדושת החג ולתפילות ולתקיעות שלא קיימות, ובכלל למסר הזה של החג, אנחנו מגיעים עם הסנגורית הגדולה הזו, עם הסנגורית הזו, עם שמירת השבת, שבה אנחנו באים ואומרים, למרות הכל ולמרות כל הקשיים, אנחנו מכבדים את בת זוגתנו, אנחנו מכבדים את השבת, ויש לנו סנגורית שעומדת ושהיא מנצחת כביכול את התקיעות של השנה. כי אנחנו לוקחים את הסיכון, ואנחנו לוקחים את הפחד הזה, ואנחנו לוקחים את האחריות הגדולה של מרעין לה בסופה, בגלל השבת שמגיעה איתנו. קודם כל אני מקווה שאנחנו לא נסבול בגללם, בעזרת השם. לא, נכון, שאלה מאוד מאוד טובה. קודם כל אני חושב שיש הבדל בין הקאה של בן זוג שמכיר את השבת לבין הקאה של בן זוג שלא מכיר את בת זוגתו. זאת אומרת, בסוף
על מה יקרה לנו כעם,
ככלל, נכון, נכון. וכשאנחנו מדברים על זה שאנשים ונשים שמכירים את השבת, מכירים את הקדוש ברוך הוא, מכירים את המעלה ועושים הכל כדי לכבד, כן, זו סגולה אדירה לכלל ישראל כולו. יש לנו איך זו סגולה אמיתית לשמור על הכלל, כן. לצד זאת אנחנו מתפללים ומקווים שהעולם כולו יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לחתיכה כל ברך, ובוודאי האחים והאחיות שלנו, ויש לנו עבודה גדולה בסיפור הזה. אבל
שאלה בכיוון של השופר, בעצם אם עשו את כל בשופר ושבת, למה לא משלמים את 100 תקיעות ביום שמותר?
זה ברמת העיקרון, עבר זמנו בטל קורבנו. זאת אומרת, יש את מה שקורה היום, ברגע שלא הצלחנו לעשות את זה היום, אז אנחנו
אבוד לנו.
אבוד לנו, בדיוק. אני רוצה לחזור, אחרי שאנחנו מבינים את החשיבות הגדולה שיש לכל צליל, ואת המקום שאנחנו נותנים לכל חלק ולכל תחושה של כל אחד ואחת מאיתנו, אני רוצה לחזור לשאלה השנייה שאיתה פתחתי. שאלנו קודם כל, למה בכלל אנחנו נמצאים במקום הזה? והתשובה היא שהקדוש ברוך הוא בזה הוא חפץ, באלה חפצתי. הקדוש ברוך הוא מחפש את האדם המחפש. הוא רוצה את האדם שמתמודד כל הזמן עם האמת והשקר, והוא בוחר, ולפעמים הוא נכשל, ולפעמים הוא בוחר בטוב, וזה בדיוק הבחירה של האדם, והאמת צומחת מהארץ, בגלל שלאמת, האמת באמת לא מתחברת עם האדם הנברא. האדם נמצא במקום אחר. אבל השאלה השנייה היא, למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה שעות בכמה אנחנו לא בסדר, ואנחנו מעבירים כל כך הרבה מהחיים שלנו בעל חטא ובאשמנו ובדברים מבאסים כל כך, לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מקדם אותנו? כשאנחנו מדברים על זה, לאיפה זה נותן? מה? אנחנו רק יוצאים יותר מבואסים ויותר מיואשים וחסרי תיקון וחסרי סיכוי. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו יודעים ששנה הבאה אנחנו נעמוד באותו מקום, אנחנו נקרא את אותו על חטא, ואנחנו לא נמחק אף שורה מהמחזור. בעזרת השם, אנחנו נמצא איזושהי פינה אישית שבה אנחנו כן נצליח להתחבר, אותה אנחנו כן נצליח לשנות, אבל במקרו אנחנו נהיה בגדול באותו מקום, במקום של הניסיון לחזור והניסיון. אז למה זה טוב כל הזמן לדבר על זה? למה זה טוב כל הזמן להתחפר ברוע ובשלילי? ראיתי השנה קטע ברמב״ם, שאני חושב שהוא קטע שהוא חובה לכל יהודי להכיר. הרמב״ם אומר, אתם לא מתחפרים בחטא, אתם מתחפרים בתיקון. כשאתם חוזרים על כל העבירות האלה, אתם לא חוזרים על העבירות שעשיתם, אותם כבר עשיתם. אתם חוזרים על זה שאין מצב רחוק, אין מקום שבו אדם נמצא, שבו הוא יכול להגיד לעצמו, אין לי סיכוי. ואנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, אנחנו נכנסים לבית הכנסת, ואנחנו עומדים עם המחזור, ואנחנו מתפללים, ואנחנו חוזרים עוד פעם ועוד פעם, ואומרים, למרות שאשמנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותי. ולמרות שבגדנו, הקדוש ברוך הוא רוצה ומחכה לשמוע את הקול שלי. ולמרות שכל העל חטא הזה נכון ואנחנו חותמים על הכל, למרות זאת הקדוש ברוך הוא קורא לנו שוב ושוב, שובו בנים שובבים, שובו אליי ואשובו עליכם. הוא שוב ושוב קורא לנו. וזו המטרה של הקורבנות, אומר הרמב״ם, של קורבנות החטאת, וזו המטרה של הוידועים, וזו המטרה של כל העיסוק הזה בתשובה. זה לא עיסוק רטרואקטיבי, הפוך. זה עיסוק בתיקון, זה עיסוק בבנייה. יש אומנות יפנית שנקראת קינצוגי. כשהרב אהרון אלמר דיבר איתי על זה, אמרתי לו, תקרא להרצאה, תהיה קינצוגי. לא הצלחתי להעביר בטלפון איך בדיוק מעייתים את זה. אבל קינצוגי זה אומנות יפנית מדהימה, שלוקחת כלים שבורים ומצפה את הסדקים ואת השברים בלקה מוזהבת, מזהב טהור או בצבע זהב, ויוצאים כלים מדהימים, הרבה 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 יותר יפים ממה שהיו בהתחלה. ואומר הרמב״ם, הרעיון של תשובה והרעיון של חזרה תמידית על הסיכוי הזה לתיקון, מלמד אותנו שאדם שמצליח להיבנות משבר הוא יפה יותר, טוב יותר ושלם יותר. זה הלשון שלו, שלם יותר מאדם שלא חטא קודם. זאת אומרת, כמו שפתחנו, המאבק הזה בין אמת לשקר הוא פיצ'ר, הוא חלק ממי שאנחנו, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. וכמו שכשאנחנו מתאמנים, אז השרירים נקראים קרעים קטנים, ואז כשהם מתאחים, הם מתאחים חזק יותר. זו הבריאה של מי שאנחנו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אתכם מושלמים, אני רוצה אתכם שבורים שמצפים את השברים בלק המוזהבת. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם יבנה את הכלי האישי שלו, את מי שהוא. אני מאמין בכל אחד ואחת שיצליח ושתצליח לבחור מתוך השבר, מתוך הטעויות, מתוך התיקון, למצוא את הבפיך ובלבבך לעשות, למצוא את האמת הפנימית, ליצור מבפנים החוצה את התיקון הנכון, למצוא את הדרך האמיתית, את האמת שנמצאת בלב של כל אחד ואחת מאיתנו, איתה אנחנו מתמודדים. ורק לסיום, בכל בוקר אנחנו מתחילים עם משפט, עוד לפני נטילת ידיים, לפני הכל, אנחנו מתחילים עם מודה אני. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. תודה לך, מודה אני לפניך, שהחזרת לי את הנשמה בחמלה, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? בפשטות, אנחנו מאמינים. אמונתך זה האמונה של אלוקים. זה לא האמונה שלנו, זה האמונה של אלוקים. בגלל שבכל בוקר, גם בבוקר הכי קשה, וגם בבוקר הכי מורכב, עם האתגרים הכי גדולים, אנחנו מזכירים לעצמנו, גם אם אנחנו לא מאמינים בעצמנו. כמו הקדוש ברוך הוא שאומר לאברהם, אל תיקח את הבן שלך, תיקח איל במקומו, כי בבן שלך אני מאמין. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו בכל בוקר, אם החזרתי לך את הנשמה, ו- ואם החזרתי לך את היכולת לקום בבוקר ולהמשיך לצאת, רבה אמונתך, אני מאמין בך. ואני בונה עלייך שתצדיקי את האמון הזה, ואני יודע שזה לא קל. אני יודע שאת במסע חיפוש, ואני יודע שאת כל הזמן מתמודדת. אמת שקר, אמת שקר, לבחור בטוב, לבחור ברע, ואני יודע שזה לא קל, ואני לא מחפש ממך שלמות. אני לא מחפש שום דבר שרחוק ממך. תדעי שאני מאמין בך, את מסוגלת, את יכולה, ואותך אני רוצה. שנזכה בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות, ושנה שלמרות שלא מראים בתחילתה, בזכות השבת ובזכות מי שאנחנו, נזכה בשנה של טוב ושלמות ופרנסה, בריאות וכל הדברים.